But if you close your eyes... אוקיי, אז ברוכים הבאים לפרק הרביעי שלנו, לעונה השנייה שלנו, של הפודקאסט הנפלא שלנו, סביבה מנצחת. לאלו מכם שלא מכירים אותי, שמי מתן איסטור, אני הולך להיות המרצה שלכם להיום, וקודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם כאן. אני יכול להגיד לכם שאתם הסיבה שאני עושה את זה, אין סיבה אחרת, זה לא שיותר מדי משעמם לי ואני אומר אני רוצה להקליט את התוכן שלי, האמת שכן, אבל זה כבר סיפור לפעם אחרת. בגדול, תודה רבה לכם, והתודה האמיתית תגיע אם תעזרו לי להפיץ את הטוב הזה. אנחנו מצליחים להגיע לחשיפות גבוהות מאוד בזכותכם, כי אתם מאוד אוהבים את מה שקורה כאן, אני מאוד אוהב אתכם, אז יש פה איזה מערכת יחסים של אהבה. אז אחרי כל הדיבור הרגשי, אנחנו מוכנים להתחיל בפרק הרביעי שלנו, והיום אנחנו הולכים לדבר על שני נושאים חשובים ביותר. הנושא הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו הולך להיות לגבי הסביבה שלנו. אחרי הכל, הפודקאסט קוראים סביבה מנצחת, והיום אני גם מרחיב את הנושא הזה קצת יותר. הדבר השני שאנחנו נדבר עליו זה על הנושא של אכילה, או של ירידה במשקל, או של עודף אכילה, או של הדברים שאנחנו צריכים לעשות כדי להוריד במשקל, אבל מנקודת מבט שהיא יותר סביבתית, ואני אסביר. בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, הנושא הראשון שלנו להיום זה נושא הסביבה שלנו, ואני יכול להגיד לכם, ואם אתם רושמים אז תרשמו בבקשה את המשפט הזה, שאחת ההחלטות החשובות ביותר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות במהלך החיים שלנו, זה ההחלטה עם אילו אנשים אנחנו הולכים להסתובב. כשאנחנו מדברים על סביבה מנצחת, הקונספט הכללי אומר את הדבר הבא. אנחנו הממוצע של חמשת האנשים שאנחנו מסתובבים איתם. ככל הנראה שרמת העושר שלנו תהיה די זהה, הרמה הכלכלית שלנו תהיה די זהה, המצב הגופני שלנו גם יהיה די זהה, ובכלל נדבר על אותם תחומי עניין, ויהיה לנו את אותם נושאים משותפים. אני יכול להגיד לכם שבשנים האחרונות אני נחשפתי לקבוצה נוספת של אנשים, שהיא תואמת את הדברים שאני רוצה להשיג בחיים שלי, וזה רק זירז את התוצאות שלי. הדרך הטובה ביותר, לתפיסתי, כדי להשיג את הדברים שאנחנו רוצים, מעבר לתוכנית נכונה ולהתפתחות אישית וליכולת לבצע אותה, אנחנו כולנו צריכים שיהיה לנו את הסביבה המתאימה. אני אגיד לכם אבל מה האתגר, וזה משהו שאני פוגש כבר הרבה מאוד פעמים בשנים האחרונות, כי זה באמת אחת הטענות שאני שומע בדרך כלל. אנשים אומרים לי, מתן, אני מחפש סביבה חדשה, אבל הסביבה הקיימת שיש לי מאוד, בוא נגיד, לא סביבה מנצחת. עכשיו, הם מדברים הרבה פעמים על המשפחה שלהם, או על החברים הקרובים ביותר שלהם, מה שהופך את הנושא הזה למאוד קשה ולמאוד רגשי. הם אומרים לי, מתן, אני מבין את החוקים לגמרי, אני צריך למצוא קבוצה של אנשים שרוצים להשיג את מה שאני רוצה להשיג, אך לצערי, האנשים שאני הכי אוהב בעולם לא נמצאים באותו המקום. אז אני תמיד אומר להם את אותו הדבר. האמת יש שיש כמה דברים שאתם יכולים לעשות. הדבר הראשון שאתם יכולים לעשות, וזה גם מה שרוב האנשים יעשו, זה לא לעשות שום דבר. זה יותר מדי עבודה לנסות ולהשפיע על הסביבה הקרובה, והמחיר שצריך לשלם באנרגיה שצריך להוציא כדי לשנות אנשים שלא רוצים להשתנות, היא גבוהה מאוד. האופציה השנייה שאפשר לעשות, זה אפשר לנסות למצוא קבוצה נוספת של אנשים, ולאט לאט להגדיל איתם את כמות האינטראקציה עם הקבוצה החדשה, ולאט לאט להפחית עם הקבוצה הישנה. ואז אנשים אומרים לי, אבל אני לא רוצה להפחית עם הקבוצה הישנה, כי אלה החברים שלי או המשפחה שלי. אז כאן באמת יש איזושהי בעיה, אנחנו תמיד חוזרים לקונספט שנקרא לשלם את המחיר. יצא לי לפגוש הרבה אנשים, שהבינו שבאמת שהסביבה הקיימת שלהם, לא מקדמת אותם למטרות שהם רוצים להשיג. מכאן גם יש את האופציה השלישית שאפשר לעשות, שזה פשוט להתנתק מהסביבה הקיימת שלנו. יש משפט שאני מאוד אוהב, נחשפתי אליו לאחרונה, והוא אומר, אין נביא בעירו. אני שנייה אתרגם את זה למי שלא הבין מה אמרתי, אין מהמילה לא, נביא, כמו אליהו הנביא, בעירו, בעיר שלו. אז אין נביא בעירו. המשפט הזה, האמת שהוא הגיע מישו, והמשפט הזה אומר בעצם דבר כזה. יום אחד ישו קם, והוא בא לחברים שלו, והוא אמר, חבר'ה, תקשיבו, אני המשיח. אז החבר'ה שלו, שהם ככה מכירים אותו כל החיים, בשפה המקצועית הם אמרו לו, שתוק, 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 אתה לא שום משיח, ואנחנו יודעים טוב טוב מי אתה, וזה די בייס את ישו. אבל מה שהוא עשה, הוא החליט לעזוב בעצם את העיר שלו, את נצרת, ואז הוא נהפך להיות ישו. במילים אחרות, זה לא עבד לו בעיר שלו, זה רק עבד לו בכל שאר העולם. והקונספט הזה אומר שאין נביא בעירו, בעצם ממחיש את מה שגם ישו חווה. זה מאוד קשה לבשר לאנשים שגדלת איתם, ולאנשים שמכירים אותך מגיל אפס, שאתה עכשיו פתאום משהו חדש. הם יכולים להגיד לך, תקשיב, אנחנו מכירים אותך כל החיים, אנחנו שמחים שיש לך איזה משהו חדש שהוא פתאום עכשיו הטירוף החדש שלך, אבל בוא, אנחנו מכירים אותך כל החיים. ואלו דווקא האנשים, ואני יודע שזה נושא שהוא כואב, ואני גם מדבר מכאב, זה הנושא שאני פוגש אותו הרבה מאוד פעמים, כי אנשים מאוד רוצים שדווקא האנשים האלה הכי יתמכו בהם, ושהם יהיו המעריצים הכי גדולים שלהם, ושהם יצריכו את התכנים שלהם, ושהם יהיו אלה שיודעים מה קורה איתם. וזה מצחיק, ואני גם יכול להגיד לכם ממקור ראשון. ככל שאתם תהיו בתהליך שהוא מתקדם יותר של התפתחות אישית, ותשיגו הישגים שהם גדולים יותר ותעברו שינוי עם עצמכם, אתם תמצאו שאתם לאט לאט עוזרים לאנשים לשנות את החיים שלהם, אנשים שמעולם לא פגשתם, כמוך בדיוק, או כמוך בדיוק שמקשיבים כרגע לפודקאסט, אבל דווקא לסביבה הקרובה ביותר שלכם לא תצליחו להגיע. אז אני רוצה כן לתת לכם איזשהו טיפ, לאיך כן לעזור לכם להגיע לסביבה הקרובה שלכם. והדרך הכי טובה שאני יכול לתת לכם, ושוב זה מניסיון, זה להתפתח לרמה מאוד גבוהה. ברגע שאנשים רואים את התוצאות שלכם, ולא רק שומעים את הסיפורים שלכם, אתם, ניקח את זה מעולם המחירות, אתם לא דוחפים, אלא אתם מושכים. פתאום אנשים מתחילים לבוא אליכם, ואומרים, תגיד, איך עשית את הדבר הזה? אתה יכול ללמד אותי גם? ופתאום שהרגע הזה קורה, אתם מבינים שאותם אנשים בעצם כן היו רוצים להשתנות, פשוט תהליך הקבלה שלהם לזה שאתם עכשיו אנשים חדשים, כנראה לקח קצת יותר זמן מאנשים שלא הכירו אתכם בכלל. אז ההמלצה הכי טובה שלי זה שתשקיעו בעצמכם ותעברו תהליך של התפתחות אישית. הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות כדי לעזור לאנשים שאתם אוהבים, זה לגדול ולהתפתח בעצמכם, שתשמשו כמגנט, ואז כל האנשים האלה פשוט יגיעו לכם וירצו להיות גם. עכשיו יש הרבה מאוד דברים טובים בסביבה שלנו, לא משנה באיזה סביבה, כי הם תמיד יכולים לעזור לנו לראות דברים שאנחנו לא רואים. יש דוגמה שאני מאוד אוהב, ואני חושב שזה אצל כולנו ככה, האף ממוקם מעל הפה. תגידו לי אם זה נכון גם אצלכם. אז בהנחה שהאף שלכם ממוקם מעל הפה, ובואו נגיד שיש לכם ריח רע מהפה, האף שממוקם 2 סנטימטר מהפה, היה צריך להריח את זה שיש לכם ריח רע מהפה. אבל אנחנו לא מריחים את הריח הרע מהפה של עצמנו. ובשביל זה, טוב שיש לנו אנשים חיצוניים שיודעים לשקף לנו דברים שאנחנו לא שמים לב לגבי עצמנו. הדוגמה עם אף והפה היא דוגמה קלאסית, כי אנחנו באמת יכולנו לחוות את זה לאורך השנים, ואנחנו בעצמנו לא שמנו לב. וזה אומר שכולנו צריכים איזשהו גורם שיודע להסתכל על הדברים מבחוץ. האמת שבשלב הזה זה כבר לא משנה כל כך מה טיב הסביבה, אלא פשוט שתהיה סביבה שלפעמים תוכל גם לשקף לנו האם אנחנו עושים את הדברים בצורה נכונה או לא נכונה, אבל שוב, ואני מקווה שאני לא מבלבל אתכם, זכרו את הקונספט שנקרא מידול. אנחנו רוצים לקבל פידבקים, בעיקר או לגמרי, מהאנשים שהשיגו את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג. אני פוגש הרבה פעמים בתחום הירידה במשקל, שאנשים שדווקא שנמצאים בעודף משקל, נותנים את הטיפים כביכול הטובים ביותר לירידה במשקל. ושוב, אתה יודע בגובה התוצאה שלך. אני רוצה לתת לכם דוגמה לגבי הנושא של ירידה במשקל, כי האמת שיש לנו כמה דרכים שמהם אנחנו יכולים לאכול או להכניס מזון, או סיבות ללמה אנחנו אוכלים, ואתם תבינו שרובם הן בכלל לא ביולוגיות, ורובם מושפעות מהסביבה. אז בואו נרשום בבקשה את 4 הסיבות שבני אדם יכולים לאכול. וזה גם הסיבה שרוב האנשים משמינים. אז ככה שאם אתם גם רוצים טיפה להוריד במשקל או לשנות הרגלים, זה בכלל חשוב. כשאנחנו מדברים על אכילה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו 4 רמות. הרמה הראשונה זה הרמה הבסיסית לגמרי, וזה נקרא אכילה מרעב. זה בעצם הצורך הביולוגי, הפיזי של הגוף שלנו, להכניס קלוריות כדי שנוכל להמשיך ולתפקד. אנחנו באמת מרגישים רעב, ואנחנו צריכים לאכול מרעב, ואין איזה משהו אחר להגיד בנושא. כולנו צריכים לאכול אם אנחנו מרגישים שאנחנו רעבים, אבל העניין זה שרוב האוכלוסייה אוכלת גם בשלושת השלבים הבאים שאני הולך להסביר עליהם. השלב השני, ופה גם נכנס הנושא של סביבה, זה יהיה אכילה מתיאבון. אכילה מתיאבון לא קשורה לאכילה מרעב, אני אתן לכם דוגמה שהיא מאוד טובה. אתם יכולים להיות מלאים לגמרי מבחינת מזון, נגיד, אכלתם ארוחה מאוד גדולה, אבל אז הגישו קינוח, ואתם בכל זאת אוכלים. ברגע שאתם מלאים לגמרי ואתם לא צריכים לאכול יותר, ואתם עכשיו אוכלים נגיד דוגה, או קינוח, או גלידה, או מה שזה לא יהיה, אתם בהגדרה אוכלים מתיאבון. ברמה הגופנית, הורמון הגרלין, שזה הורמון הרעב שלכם, עלה, ועכשיו אתם רוצים לאכול יותר. אבל ברגע שאתם אוכלים מתיאבון, הפסקתם לאכול מרעב, אתם מתחילים להכניס, ככל הנראה, אקסטרה מזון ואקסטרה קלוריות. אז הגרסה השנייה תהיה לאכול מתיאבון, וזה עוד דוגמה, נגיד, הלכתם ברחוב ועברתם ליד איזושהי מאפייה, והרחתם את הריח, ובכלל לא הייתם רעבים לפני, אבל באותו רגע בא לכם לאכול, שוב, זה הכל הורמונים, הורמון הגרלין, ועכשיו אתם הולכים ואוכלים יותר. אז זה אכילה כתוצאה מהסביבה, ואני תמיד אומר שסביבה חזקה מכוח רצון. בסוף, הסביבה תנצח. הדרך השלישית שבה אנחנו יכולים לאכול, וגם זה כמובן סביבה, זה אכילה רגשית. אכילה רגשית זה תחום ענק, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אכילה רגשית זה אכילה כתוצאה ממשהו שקרה, בין אם זה עם אנשים, בדרך כלל זה עם אנשים, או מסיטואציה או ממשהו שלא עבד. וזה אומר שאם עכשיו, בוא ניקח את המקרה הקלאסי, שזוג נפרד, אז עכשיו אחד מהם יושב על הספה ואוכל חבית של גלידה ובוכה, אז זה יהיה דוגמה טובה לאכילה רגשית, או אם היה לי יום מבאס, אז אם אנחנו הולכים טיפה שוב להורמונים, אז ההורמון שאנחנו מחפשים, זה כבר לא גרלין, זה דופמין. וזה בעצם אומר שהיה לי חרה של יום, ואני די מבואס על מה שהיה, אבל אני יודע שאם אני אוכל את הדבר הזה, אז אני ארגיש יותר טוב. מה שיכול להוביל להשמנה. אז כשאנחנו מדברים על אכילה רגשית, ברוב המקרים זה אכילה שהיא לא קשורה לרעב, האמת שהיא גם לא קשורה לתיאבון, היא קשורה למשהו חיצוני שקרה לנו, בדרך כלל שקשור לבני אדם, שהוביל אותנו לאכילה שהיא מעבר. לכן הרבה אנשים, אם הם אומרים לכם שהם אוכלים רגשית, אנחנו צריכים שנייה להבין מהם הדברים, ולראות גם אם יש פה דפוס התנהגות, או שזה אירוע חד פעמי. בדרך כלל זה לא. בדרך כלל יש פה איזה משהו שהוא טיפה עמוק יותר, ופה דברים שקשורים לטיפול או לאימון, זה כנראה התוצאות הטובות ביותר. הדרך הרביעית והאחרונה שאנחנו יכולים לאכול ממנה זה אכילה מהרגל, ופה זה נהיה מאוד מעניין. להרבה מאיתנו יש רגעים ביום שאנחנו פשוט אוכלים, בלי קשר לרעב, לתיאבון, לרגשי, פשוט כי הגיעה השעה 4, וזה ברור שב-4 שותים קפה ואוכלים עוגיה. או שזה ברור שנגיד לכמה מכם יש הרגל, שבזמן שאתם צופים בטלוויזיה, אתם אוכלים. עכשיו, יכול להיות שאתם בכלל לא רוצים לאכול, אבל אתם רואים סרט, ואגב, תגידו לי אם זה גם אצלכם, ככל שהסרט הזה או הסדרה הזאת טובה יותר, או שיותר חיכיתם לזה, ככה הארוחה גם גדלה בהתאם ובאיכות שלה, ואנחנו פשוט בעצם עושים איזה מין חגיגה סביב הסרט, או הפרק, או מה שאנחנו לא רואים. וזה בעצם אומר שאנחנו אוכלים מהרגל, אין קשר לרעב, אין קשר לתיאבון, אנחנו אוכלים כי התרגלנו שכשאנחנו יושבים ורואים סרט, כמו נגיד לקנות פופקורן בקולנוע, או יש הרבה מאוד דוגמאות לאכילה מהרגל, אנשים שעל הבוקר הם שותים איזה שייק ספציפי. לא בטוח שהם רעבים בכלל, לא בטוח שיש להם תיאבון. כנראה שלא קרה איזה משהו רגשי בלילה, הם פשוט אוכלים מהרגל. וכשאנחנו מסתכלים על כל האופציות האלה, שזה לאכול מרעב, לאכול מתיאבון, לאכול מרגש ולאכול מהרגל, אנחנו מבינים ששלושת האופציות האחרונות, שזה תיאבון, רגש והרגל, זה האקסטרה אוכל שאנחנו אוכלים. במילים אחרות, יש יותר אופציות ללהכניס מזון או קלוריות מהצורך הבסיסי הקיומי של רעב. וזה גם יכול להסביר למה הרבה אנשים נמצאים במצב של עודף משקל. אז אם אני צריך לחבר את הנושא של אכילה ושל סביבה, בהיבט ובדוגמאות שנתתי, אז הקשר לאכילה מתיאבון, או אכילה מרגש, או אכילה מהרגל, יכולים להיות מבוססים מהסביבה שלנו. תחשבו מה היה קורה אם הייתה לכם סביבה שהייתה יודעת שאתם במצב רגשי שהוא פחות חיובי, והייתה יודעת להוציא אתכם מזה, ואז כנראה שגם לא הייתם אוכלים, או לא הייתם עושים דברים שאתם לא רוצים לעשות. תחשבו אם הייתה לכם סביבה שרואים שברגע שאתם רוצים לאכול קינוח, שזה אכילה מתיאבון, במקום להגיד לכם, תוכלו, חיים רק פעם אחת, או כל מיני דברים כאלה, היום לכם, תקשיבו, כבר אכלת, אתה לא רוצה את זה יותר, או משקפים לכם את הסיטואציה באותו מצב, וככל הנראה שזה גם היה גורם לכם לאכול פחות. סביבה הנכונה של האנשים תוביל אתכם כמעט תמיד לאחוזי הצלחה גבוהים יותר למטרות שלכם, ולכן ההמלצה הטובה ביותר שלי עבורכם, זה תתחילו לחפש את הסביבה הזאת של האנשים, ואני מבטיח לכם שזה לא הולך להיות פשוט. אין יותר מדי אנשים שמסתובבים ברחוב עם שלטים, מחפשים סביבה מנצחת, אני רוצה להכיר אנשים שיעזרו לי להשיג את המטרות שלי. האמת היא שאולי הם נמצאים רק בתוך פורומים כאלה של אנשים שצורכים תכנים של התפתחות אישית, או של אנשים שמגיעים לכנסים או לאירועים. אני מאוד אוהב שכשאני מגיע לאירועים, שיש גם קהל ויושבים אחד עד השני, ליצור קשר ואינטראקציה עם אנשים, כי זה אנשים שהם בדרך כלל מוכווני אותם מטרות כמו שאני מחפש. עכשיו, לקראת סיום הפרק אני רוצה לתת לכם את החוק האהוב עליי ביותר בעולם, ובטח בעולם ההתפתחות האישית, וזה החוק. החוק הזה נקרא דומה מושך דומה, ואני מת עליו. וברגע שמבינים בעצם מה החוק הזה אומר, אתם מתחילים להסתכל על היקום בצורה שהיא קצת שונה. דומה מושך דומה אומר שככל שאתם עוברים תהליך של התפתחות אישית וככל שאתם משתנים, ככה גם האנשים שתמגנטו אל החיים שלכם יהיו אותם אנשים בדמותכם, בצורת ההתנהגות שלכם, באופי שלכם, במחשבה שלכם. וזה דבר שהוא פשוט מדהים, אם לא קסם. אז הקונספט הזה עובד בצורה הבאה. בוא נגיד שמישהו מחפש זוגיות מושלמת, והוא אומר, אני רוצה נגיד שהבחורה שאני אהיה איתה בזוגיות, היא תהיה ככה וככה וככה וככה. כל מה שאני צריך לעשות, זה להיות הככה וככה וככה וככה, ותחומי העניין שלנו, יחד עם היקום, יגרמו לדברים להתמזג. אני יכול להגיד לכם שבאמת, זה מסוג הדברים שהרבה אנשים אולי טיפה מאבדים אותי בחלק הזה, כי זה קצת, זה נקרא כוח המגנות, או the law of attraction. זה בעצם אומר שככל שאנחנו נהיה משהו מסוים, אנחנו נמשוך לחיינו את אותם האנשים. כשאנחנו מדברים על נושא של סביבה, אנחנו צריכים להבין שאנשים שמגיעים אלינו בסוף, הם מאוד דומים אלינו, כי הם אוהבים את הלך המחשבה שלנו, הם אוהבים את התכנים שלנו. אני יכול להגיד לכם שאנשים שמגיעים אליי, באמת לסביבה הקרובה שלי, החדשה שלי, הם אנשים שמאוד דומים לי, ואני מת על זה. אז הטיפ הטוב ביותר שאני יכול להציע לכם, זה אם אתם מחפשים סביבה חדשה של אנשים, קודם כל תהיו אתם בעלי המאפיינים של האנשים שאתם מחפשים, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה אפילו בכושר. אם אתם תשקיעו בגוף שלכם ובעצמכם, אני מבטיח לכם שאנשים שמחפשים את אותם הדברים יימשכו אליכם, ופתאום אתם תהיו בסביבה של אנשים שדואגים לגוף שלהם ושהם בכושר. אם תחפשו אנשים שרוצים להרוויח הרבה מאוד כסף, תהיו אתם מוכווני מטרה ללהרוויח הרבה מאוד כסף, ואותם אנשים יגיעו לכם, כי הם ימצאו דברים במשותף. דומה מושך דומה זה ללא ספק החוק האהוב עליי בעולם ההתפתחות האישית, וזה נותן לכולנו סוג של תקווה. זה בעצם אומר, אם עדיין לא מצאתי את האחת, את האחד, או את הרבים, או את הרבות, או את הקבוצה, כל מה שאני צריך לעשות זה להמשיך ולהשקיע בעצמי, כי אני מושך אותם על ידי זה שאני משדר לעולם דברים שאותם אנשים שמחפשים אותי כרגע רוצים למצוא. אז חברים, לסיום הפרק הרביעי של העונה השנייה, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן. בפרק הזה דיברנו על הנושא של הסביבה שלנו, וסיפרתי לכם את הסיפור על ישו של אין אבי בעירו. ואני יודע שזה מאוד קשה הרבה פעמים להשפיע על האנשים שהם דווקא הכי קרובים אליכם, אבל הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם, זה תעברו תהליך כל כך משמעותי, שאותם אנשים פשוט ירצו לבוא אליכם כדי ללמוד. הדבר השני שדיברנו עליו זה כל הנושא של אכילה. הזכרתי לכם, או לימדתי אתכם, או סיפרתי לכם, איך שתבחרו, שיש לנו ארבע רמות של אכילה. יש לנו אכילה מרעב, שזה הצורך הבסיסי הביולוגי, יש לנו אכילה מתיאבון, שלא קשור לצורך הביולוגי, אכילה מרגש שמושפע מהאנשים, ואכילה מהרגל, שבדרך כלל מבוססת סיטואציות שאנחנו חווים over and over בריפית ביום-יום, ואנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו משנים את שיטת האכילה שלנו, שאוכלים יותר בהתאם לסיטואציה הזאת. הדבר האחרון שסיפרתי לכם זה על החוק האהוב עליי שנקרא דומה מושך דומה, וזה בעצם אומר, חברים, קודם כל תהיו השינוי. תהיו האנשים שאתם מחפשים, והאנשים האלה יגיעו. אז חברים, קודם כל תודה רבה לכם שאתם כאן, תודה שהקשבתם, אנחנו הולכים ומתקדמים בצורה מעולה עם העונה הזאת, ותודה רבה לכל מי שעוזר לי להפיץ את הפרקים, ושאתם עוזרים לאנשים לקבל את הטוב הזה. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם זה שאם אתם רוצים לקבל עוד תכנים בנושא, אתם מוזמנים לחפש אותי ברשתות החברתיות, לחפש מתן ניסטור בגוגל, זה די ייתן לכם הרבה מאוד אפשרויות, אני נמצא בכל הרשתות החברתיות, ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעות פרטיות, וכמובן לשתף את הפודקאסט. תודה רבה לכם, אני מעריך את זה מאוד שאתם כאן, ונתראה בפרק הבא.